שלום, בוקר טוב לכל הציבור היקר. אנחנו עומדים באמצע הר"ן בקטע שמתחיל מהמילה ונראה לי. כאשר ראשון או פוסק אומר ונראה לי, פירושו שמתחיל להגיד דבר מסברה, לא דבר מוכרח, אבל דבר מסברה. והנראה לי של הר"ן הוא כל כך חריף כאן, עד שאפילו בנראה לי הזה הוא חולק על הרמב״ם. אז נבאר את המחלוקת ביניהם, אחרי שביארנו אתמול את המחלוקת בינו לבין הרשב"א. במה דברים אמורים? אתמול למדנו מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב״ם, האם יורדים לנכסיו של אדם מדין צדקה. כאשר אתם זוכרים בוודאי שהנידון שבסוגיה הוא מתחלק לשלושה מקרים ולא לשניים. המקרים שבגמרא הם שניים אמנם, מי שנשתתה, מי שהלך למדינת הים. המשותף לשניהם, שזה נקרא שלא בפניו. אבל לפני כן דן הר"ן בשאלה בפניו. האם יורדים לנכסי אדם בפניו, ומזה מתחיל, אני חושב, הנקודה של שלא בפניו. דהיינו, הרשב"א מחדש חידוש. שאפילו שכופים אדם לתת צדקה, כמו שכופים על כל המצוות, אבל אין יורדים לנכסיו. כלומר, הרשב"א סבור שאין שיעבוד נכסים בצדקה, כך חושב הרשב"א, שאין שיעבוד נכסים בצדקה. למה? כי שיעבוד נכסים זה רק בחוב כנראה מסוים, שאני חייב לראובן, אני חייב לשמעון, מה שאני חייב אז יש שיעבוד נכסים. אבל צדקה זה מצווה כללית וזה לא מוגדר, הסכום לא קצוב, אז הוא נוקט שאין שיבוד נכסים בפניו, כלומר אין בדין יורדים לנכסיו. ורעייתו של הרשב"א היא ממי שהלך למדינת הים, שזה נעים אשתו, אבל לא בעליו ובנותיו ולא דבר אחר. אז הרשב"א שואל למה לא יורדים לנכסיו מדין צדקה, אלא אתה רואה, אומר הרשב"א, שלא יורדים לנכסי אדם שלא בפניו. שואל הבהרה, נפוך אני רואה, אני רואה שמי שנשתתה כן יורדים לנכסיו. אז אם אתה רואה שיורדים לנכסיו, אז סימן שיש שיעבוד נכסים, עובדה, שיורדים לנכסיו. אז אמרנו אתמול שאני בעניותי, לאור המשך דברי הר"ן בהמשך שנלמד אותם היום, לא הבנתי לא את הראיה של הרשב"א ולא את הראיה של הר"ן. וזאת מדוע? כי דברי הגמרא ולא שני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת בנויים על כך שהירידה לנכסיו היא מדין אומדנה. אם כן, מי שנשתתה יש אומדנה שהוא רוצה לתת. אמרנו, אגב, מי ששותה פטור מן המצוות יש אומדנה שהוא רוצה לתת, אז הירידה לנכסיו זה מדין אומדנה ולא מדין שיעבוד נכסים, מדין אומדנה. מי שהלך למדינת הים יש גם אומדנה, אבל רק להפך, שהוא לא רוצה לתת, כי הוא הלך למדינת הים והוא לא השאיר שום הוראות על בניו ובנותיו. מה זה אדם יוצא ולא משאיר הוראות? לא משאיר הוראות זה נקרא שהוא לא רוצה שיתנו. אז על אשתו לא שואלים אותו ויורדים לנכסיו, אבל על בניו ובנותיו זה כאילו גילוי דעת שלו, שהוא לא רוצה, אם כן יוצא. שהגמרא בנויה לשני גילוי דעת, גילוי דעת שלא רוצה במי של מדינת הים, ונשתתה גילוי דעת שכן. ממילא, לא הבנתי לא את הראיה של הרשב"א ממי שלכם מדינת הים שלא יורדים לנכסיו, ולא את הראיה של הר"ן, נשתתה שכן יורדים. כי לאף אחד אין ראיה, בהיות הגמרא בנויה על אומדנה. אז כוונתי לומר שאני אקרא רק את הקטע הזה ברשב"א ואת הקושייה של הר"ן, ותבינו מה לא הבנתי. אני חוזר כאילו בשליפה רק על הקטעים המדוברים שדיברתי. אתם יודעים ולמדנו אתמול, אז אני רק קוראת וכתב הרשב"א. זה נמצא אצלי בהתחלה של דברי הר"ן. וכתב הרשב"א, דכי אמרינן דאיכא דעמיד קייפינן לי בצדקה בפניו, היינו מדין צדקה. מי הוא לא נחתין על הנכסי, לא יורדים מנכסי אדם בפניו. וגם איך דלת אינמי, שהוא לא נמצא, דלא אפשר למכפה, לא זלינן לו לבני מנכסיו מצד צדקה. כי איך דלא אבדינן צדקה מנכסיו. כי נתניה לאל, שם מדינת הים, רק מזונות, בסדר, דברים אשתו, אבל לא בנותה ולא בדבר אחר. למה? אמר יוסף הוא צדקה, אז מוכיח מזה הרשב"א שאין יורדים לנכסי אדם שלא בפניו. והר"ן מקשה על זה בקטע שקראנו אתמול, אני עובר אצלי, זה כבר נהפך לשורות רחבות, ותמה אני, הר"ן תמה עליו. איך כתב שאפילו בדעית אלו נחתיה לנכסי? הוויכוח ביניהם הוא כשהוא נמצא, אם יורדים או לא יורדים לנכסי אדם בפניו. מה הראיה שלו? דאמרינן לאל, מי שנשתתה, נרסה, ואז זה משתוב, דבר אחר, ראיין לאל דהיינו צדקה. ואם איתה שאפילו בפניו, זו נחתיה לנכסי, אם נגיד שאפילו בפניו לא יורדים לנכסיו, בשביל צדקה, כל שכן שלא בפניו לא נרד, אבל פישהו יוצא שלא לדעת. והרי בגמרא כתוב, שנשתתה יורדים לנכסיו, זו הוכחת הר"ן, שיורדים לנכסיו בצדקה בפניו. לא הבנתי ראיה זו, שכן בהמשך הר"ן יגיד שזה מצד אומדנה. אבל הר"ן מחליט, לפיכך נראה, לוודאי בשביל צדקה יורדים לנכסיו בפניו, וכן כתב הרמב"ם פרק ז' מתנות עניים שיורדים לנכסיו בפניו, כלומר שיש שיבוד נכסים. טוב, עכשיו, איפה זה ונראה לי? טוב, אולי נמשיך מכאן לקרוא. וכן כתב הרמב"ם ז' על פרק ז' הלכות מתנות עניים, מי הוא שלא בפניו? אפשר שביוצא לדעת לא נחתיה לנכסי, כי דמרינן לאל, למדינת הים, לא דבר אחר, מצד מה? מצד אומדנה, שהוא לא רוצה. וכן מה שכתב הרשב"א, ראיה שלא יורדים לנכסיו, דאפילו נודר שעבור עליו ג' רגלים, שהוא עובר בבלטה אחר, מי כמודקה בבלטה אחר, אין בדין חייבים לקופו ולעשות לו כלום. אז הוא אומר שלא צריכים לקופו ולעשות לו כלום. זה הלשון, של הרשב"א. לא דק, דאמרינן בראש שנה, ועשית עזרה לבית דין שיהיה אסוכה, שכפיית בית דין תקפה על מקרה של נדר. ובה הוקרא כתיב צדקה, כדרשין בפי חזות צדקה. טוב, אז זה ראיה שבית דין כופים על הצדקה, אבל עדיין זה לא ראיה שיורדים מנכסיו. טוב, הגענו עד ונראה לי. עכשיו, הרשב"א, הר"ן עובר לחידוש, הוא אומר מסברה, ונראה לי. כן.
יש שאלה
לרשב"א? תשאל.
החידוש של מה הוא עשה בקביעה?
כן. כן.
מה שהרשב"א כותב, מדין צדקה. הכוונה שמדין צדקה...
שהיה ראוי. שהיה ראוי שבניו מגיל שש נכפה אותו מדין צדקה. הרשב"א שואל, למה משאנחנו במדינת הים? לא זנים בניו ובנותיו, היה ראוי שנכפה מדין צדקה. אלא ראיה שלא זנים בניו ובנותיו, אפילו מדין צדקה, סימן שלא יורדים לנכסיו.
מה שיוצא מהמחלוקת של הרשב"א והר"ן, האם יורדים לנכסיו גם
מזונות? כן, מזונות של הבנים, שהשאלה היא בתורת צדקה. מזונות הבנים מגיל שש ומעלה, זה רק בתורת צדקה. עכשיו מתחיל הר"ן במילה ונראה לי, הוא אומר פה חידוש מאוד מעניין, וזה בניגוד לרמב״ם, אומר את כל זה מסברה, ונראה לי. דף על פי שאין כופים את האדם לזון את בניו משש שנים ולמעלה, אלא אחד העמיד. אמרנו שבשם הרמב״ם, שמצד אחד הוא כותב שמי שהלך למדינת הים לא זנים רק עד גיל שש, אבל מגיל שש לא. מצד שני הרמב״ם בהלכות מתנות עניים כותב שכופים על הצדקה. אז החילוק, אומר המגיד משנה, החילוק צריך להיות בין עמיד ולא עמיד. שמה שכתב הרמב״ם בפרק י"ב מלכות אישות, שלא זנים בניו ובנותיו מגיל שש, ולמה לא זנים מדין צדקה, אומרים על אדם שלא עמיד. אבל בעמיד כתוב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים שכופים על הצדקה. אז הוא אומר, ונראה לי, שאל בי שאין כופין את האדם לזון בניו משש ולמעלה, אלא אחד העמיד, היינו באדם שנמצא כאן, אפילו אחי. ומי שנשתתה דאמרינן לאל שבדין יורדים לנכסיו, בזנים בניו ובנותיו. אז השאלה, מתי זנים בניו ובנותיו? בעמיד או אפילו בלא עמיד? הוכחנו ששיטת הרמב״ם שבלא עמיד לא זנים, כי הוא כותב, וכן מי שמשתתה זנים עד גיל שש, כמו משלח למדינת הים. אז יקשו על הרמב״ם, איך הרמב״ם כותב בפרק י' ב' מלכות אישות, שמי שלח למדינת הים, מי שנשתתה דיניהם שווים, תשובה, דיניהם שווים בלא עמיד. בלא עמיד זנים עד גיל שש. נמצא שהרמב״ם סובר שלמעלה מגיל שש לא זנים איכה דלא עמיד. אבל אם הוא עמיד אז כן. אבל הר"ן אומר, אפילו אחי, במי שנשתתה דאמרינן לאל, בדין יורדין נכסיו, זנים בניו ובנותיו, עכשיו בא החידוש שלו, זה ונראה לי, ואפילו איכה דלא עמיד עושים כן. אפילו אם הוא לא עמיד, יורדין נכסיו בנשתתה. כיוון דרובה דאינשי, ניחא להו באחי. רוב האנשים, הם מפרנסים את ביניהם גם למעלה מגיל שש. וזה לא היה לו לצוות, כי הוא נשתתה, אז הוא לא ידע. מסתמה זנים אותם, אז הוא מחדש חידוש, שמי שנשתתה שזנים, זה אפילו בלא עמיד. כלומר, הוא עושה חילוק בין בפניו ללא בפניו. בפניו, מה זה נקרא בפניו לכפות אותו? אז מה בפניו? הוא רוצה או לא רוצה? אם הוא בפניו ונמצא כאן, אז הוא לא רוצה. אז אם הוא לא רוצה, אז אפשר להזון את בניו למעלה מגיל שש, תשובה, בעמיד כופים על הצדקה, אבל בלא עמיד לא זנים, זה בפניו. אבל מי שנשתתה, אי אפשר לשאול אותו, אז הוא גם לא מראה סימני התנגדות. ואנחנו חושבים שמסתמה הוא רוצה. מתי אומרים מסתמה הוא רוצה? דווקא בעמיד או אפילו בלא עמיד? מחדש הר"ן שמי שנשתתה, אפילו בלא עמיד, אז זנים בניו למעלה מגיל שש. זה חידוש של הר"ן במילה ונראה לי. הוא כותב בפירוש שהרמב״ם חולק עליו, והרמב״ם ז"ל אינו סובר כן, שכתב פרק י"ב מלכות אישות, וכן מי שנשתתה, וכן זה הולך על מדינת הים. כמו מדינת הים, זנים עד גיל שש, גם וכן מי שנשתתה, זנים עד גיל שש. בדין יורדין לנכסיו, ומוכרים זנים מפרנסים בניו ובנותיו, זנים בניו ובנותיו, שאין בני שש, או פחות. ואם כן, למעלה מגיל שש, לא. אז אם כן, איך זה יכול להיות? תשובה, בלא עמיד. אבל מה שכתוב בגמרא שכן זנים, זה בעמיד. ונראה, שהוא מפרש הרמב״ם, את הגמרא, מי דמפליג בבניו ובנותיו, בן, מי של מדינת הים, בן מי שנשתתה, היו דווקא בעמיד, אם הוא עמיד. שמי שהלך, אפילו עמיד, אין זנים בניו ובנותיו, כל שני גדולים מבני שש, למה? כי הוא לא רוצה. מי שנשתתה, זנים אותם, מתי בעמיד, ושניהם בעמיד. אבל בלא עמיד, שניהם שווים. עד כאן הסבר של הר"ן ברמב״ם. נכתוב את ההסבר הזה בלוח, אם יהיה לנו מקום. אם יהיה לנו מקום, בואו נעשה מקום. כן, נעשה מקום. בסדר? אולם בקריאת משה צפוק, אבל נעשה מקום. ואת הכותרת, מי שנשתתה, נכתוב אותה בהתחלה. נכתוב כאן את הכותרת, מי שנשתתה, אז לרמב״ם, נכתוב כאן את הרמב״ם, לרמב״ם, בעמיד, זנים בניו ובנותיו, אפילו למעלה משש שנים. לרמב״ם, מי שנשתתה בעמיד, זנים בנותיו, אפילו למעלה משש. ולר"ן, אבל לרן, זנים, נכתוב את הרן, מה סובר הרן. עכשיו, ומי שהלך למדינת הים, שלא זנים, לא זנים, אז אמרנו, נעשה פה את הרמב״ם, אמרנו ככה, מגיל שש אין קופים, כי הוא נותן צדקה שם, מגיל שש. נכון? מגיל שש אין זנים, כי הוא נותן צדקה שם. נמחוק את השורה הזאת, כי אנחנו עכשיו לא עוסקים בתחשיב, אלא רק בצדקה. אז כעת יהיה לנו מקום. מגיל שש אין קופים, כי נותן צדקה שם, אז זה לרמב״ם, לרמב״ם, אפילו בעמיד, אפילו בעמיד, אין יורדים לנכסיו. למה? כי הוא נותן צדקה שם, נותן צדקה שם. סיכום, שלפי הרמב״ם חילוק הגמרא הוא בעמיד. חילוק הגמרא הוא בעמיד. שמי שמדין את הים אפילו בעמיד אין יורדים, ומי שנשתתה בעמיד יורדים. זה לפי הרמב״ם. אז כל הגמרא מדברת בעמיד, מי שנשתתה. אבל בלא עמיד לא. אפילו נוסיף את זה כאן, שיהיה ברור, אם הוא לא עמיד, אז לא. כל זה לרמב״ם. והגמרא מדברת לפי הרמב״ם בעמית. עכשיו נראה, נקרא את דעת הרן. אז סיכום הרמב״ם הוא שלפי הרמב״ם הוא מעמיד את הגמרא בעמית. למה? כי בנשתתה זה מצד אומדנה, אומדנה דניחלי, מתי ניחלי? בעמית, אם יש לו. אבל במדינת הים לא עוזר האומדנה, כי הוא הלך למדינת הים והוא לא אמר לתת, סימן שהוא לא רוצה לתת, אפילו בעמיד לא נותנים. אז עכשיו נקורא שוב את המשפט הזה ונראה שהוא מפרש על הרמב״ם, ונראה שהוא הרמב״ם, אני חוזר על המשפט שקראנו, ונראה שהוא הרמב״ם מפרש, מי דמפליג, מה שמחלק את הגמרא, בבניו ובנותיו, בין מי שהלך למדינת הים, שלא נותנים, בין מי שנשתתה שכן נותנים, אינו דווקא בעמיד, שמי שהלך, אפילו עמיד אין זנים בניו, כל שהם גדולים מבני שש. למה? כי הוא נותן מקום אחר, אמרנו הטעם. ומי שנשתתה, זנים אותם, מתי? בעמיד, ושניהם בעמיד. אבל בלא עמיד, שניהם שווים ולא זנים. עד כאן דברי שיטת הרמב״ם, אומר הר"ן, ואין דרך זה נכון בעיניי. למה? דים איתה, דמידינה, אין יורדים לנכסי עמיד שלא בפניו. אתה אומר שאפילו בעמיד לא יורדים לנכסיו שלא בפניו. במה שאינו חיוב גמור? זה לא חיוב גמור, כמו חיוב לחברו שיש עיבוד נכסים, אלא מתורת צדקה. שואל הר"ן, אז למה יורדים לנכסיו כשנשתתה? למה נשתתה יורדים לנכסיו? אלא התשובה מצד אומדנה, כמו שאמרנו. אלא מה היית לך למימר, למה נשתתה יורדים? נשתתה אינו טעמה משום דאבדינן מנכסי, מי דאבדינן דניחלי באחי. בנשתתה נותנים מנכסיו, מה שאנחנו בטוחים שנוח לו בכך. מעתה, אומר הר"ן, כאילו הר"ן אומר את זה עכשיו מדעתו הרחבה, מעתה, אפילו לא עמיד, יש לבית דין לרד לנכסיו ולזון אותם עד שיגדלו. למה? כיוון שמי שלא זן אותם מגונה ביותר. מי שלא זן את בניו הוא מגונה. שואלים את השוטה, אתה רוצה להיות מגונה? אומר השוטה, עכשיו אני שוטה, אין לי דעת. אבל אם היה לי שכל, היה לי דעת, לא הייתי רוצה להיות איש מגונה. אומר הר"ן, זה לא רק צדקה, מי שלא זן אותם מגונה ביותר. ורוב בני אדם עושים כ... עושים כן. עד כאן הנקודה הראשונה שהר"ן מחדש, ונכתוב את זה על הלוח. אז הר"ן חולק על הרמב״ם, באומרו כך, לרמב״ם, מי שנשתתה, יורדים לנכסה בעמיד, מצד צדקה. אבל אם הוא לא עמיד, לא. ולר"ן, זנים, זנים מנכסיו, מנכסיו, במי שנשתתה, בין עמיד, בין לא עמיד. בין עמיד, בין לא. למה? כי מי שאינו זן, מגונה ביותר. מי שאינו זן, הוא מגונה. אז אם הוא מגונה, אז יש אומדנה שהוא רוצה. אז מה אני מראה לכם קודם כל? שיש דבר משותף לר"ן ולרמב״ם. מה משותף לשניהם, איך שאני הבנתי אותם? שהמשותף לשניהם הוא שמי שנשתתה, יורדים לנכסיו מצד שהוא מעוניין שנרד לנכסיו. הוא מעוניין. הרי הוא שותה, אז איך אפשר לייחס לו דעה שהוא מעוניין או לא מעוניין? אז התשובה, אומרים, אם היה פיקח, הוא היה מעוניין שנרד לנכסיו? הוא היה מעוניין. עכשיו נחלקו הר"ן והרמב״ם בסברה עד כמה הוא היה מעוניין. הרמב״ם אומר, הוא היה מעוניין מדין צדקה. ומלכות צדקה כתבתי במתנות עניים שיורדים לנכסי אדם אם היה ראוי. אז גם כשנשתתה בודקים אם הוא עמיד או לא עמיד. אז בעמיד יורדים, בלא עמיד לא יורדים, כי זה מדין צדקה. אומר הר"ן, בניו ובנותיו זה מעבר לצדקה, זה מגונה ביותר. מי שלא זן בניו ובנותיו הוא מגונה ביותר. אז מה, הוא רוצה להיות מגונה ביותר? אומנם הוא יגיד בליבו. אני שותה, אני בכלל לא מגונה, כי כולם לא שמים עליי, כולם יודעים אני שותה וזה. זה נכון, אבל עכשיו דנים, אדם רוצה את מידת היושר לתפוס, מידת היושר. מהו היושר לנהוג בו, שיזון או לא יזון? אז אומר הר"ן, מי שאינו עושה כן מגונה ביותר, אז אכן הירידה לנכסיו הרי לא מדין צדקה נטו, אלא מדין אומדנה שהוא רוצה לזון בניו, אז אומרים, איזה אדם לא רוצה לזון בניו? כל אחד רוצה, אפילו מי שאינו עמיד. אז לכן דעת הר"ן ממילא שהסוגיה בנשתתה מדברת בין עמיד ללא עמיד, סיכום מה שהגענו עד הרגע, הוא אצל מי שנשתתה של הרמב״ם בעמיד ולר"ן בין עמיד בין לא עמיד. סברת הרמב״ם היא כי זה מצד צדקה וגדר צדקה הוא בנשתתה בעמיד, סברת הר"ן מגונה ביותר. כלומר, זה לא רק צדקה, זה גם אומדנה שמי שאינו עושה כן מגונה ביותר, לכן אפילו בלא עמיד. ועכשיו בוא נבוא למדינת הים ונראה את החידוש של הר"ן שמרחיק לכת אפילו אצל מדינת הים.
בזמן הרמב״ם והר"ן, מה בימינו?
מה בימינו? אתה צודק, כל אחד לפי היכולת שלו. עמיד ש... בוא נגיד, יש אנשים היום, בוא נגיד. יש אנשים היום, לא יודע אם היום ממש יש, אבל היו עד לפני כמה עשרות שנים אנשים שמסרו את ילדיהם למוסדות כי לא יכלו לכלכל אותם. אתה מכיר תופעה כזאת?
זה לא עמיד.
יש דבר כזה. יש אנשים שילדו ילדים והכל בסדר עם אשתו והכל בסדר, אבל מה? לא יכלו לכלכל אותם, לא היה להם פרנסה. לא יודע מה, היו ימים קשים בעם ישראל, במדינת ישראל. אז מסרו את בניהם, הילדים גדלו במוסדות, או במשפחות אומנה, או דבר כזה. כלומר, יש מצב שאדם לא יכול לגדל את בניו. יש אדם שמגדל את בניו אפילו בדוחק. משפחה אפילו מתפרנסת בדוחק, יש להם 10 ילדים וחיים באושר ואושר. ויש משפחה של עמיד שבטח יש לו. אז אותם הגדרות שהיו, אז אותם הגדרות גם היום. עמוד זה נקרא בטוח יש לו, לא עמיד זה נקרא... יש לו בצמצום, הוא צריך לצמצם, ויש לא עמיד לחלוטין שהוא מוסר את הילדים הלאה לאומנה או למשהו כזה. אז הר"ן אומר שמי שנשתתה, מי שאינו עושה כן מגונה ביותר, לכן יש אומדנה שסתם אדם רוצה שיזונו בניו ובנותיו בנכסיו, אפילו מגיל 6, אפילו אחד אלא עמיד. זה החידוש של הר"ן. אז המחלוקת בינו לבין הרמב״ם היא איך להבין את מי שנשתתה. האם זה מצד צדקה? אז אני מדל בגדרי צדקה. בצדקה כתב הרמב״ם שיורדים לנכסי אדם אחד העמיד. ולפי הר"ן זה לא רק צדקה נטו, אלא זה גם מי שאינו עושה כן מגונה ביותר. אז לכן אפילו אחד לא עמיד. על כל פנים, מה המשותף לשניהם? שיורדים לנכסים מצד עומדנה. אז אם אלה לא הבנתי לאל, למה, איך הר"ן הוכיח שיש שיעבוד נכסים בצדקה ממי שנשתתה, כי שי ניחא שזה מצד עומדנה, אז מה הוא הביא ראיה נגד הרשב"א? כמו שלא הבנתי את הראיה של הרשב"א. טוב, עכשיו נמשיך אצל מדינת הים, אם אין שאלות הלאה. עכשיו, איפה הגענו? ולפי דרך זה. עכשיו מחדש הר"ן עוד חידוש. והוא, מישהו רוצה לשאול עד כאן? יכול לשאול, לא להתבייש. עכשיו הולך הר"ן עוד חידוש ואומר, אז לפי זה, באיזה מקרה חילוק הגמרא? חילוק הגמרא בעמיד או בלא עמיד או בשניהם? אז אמרנו שמי שנשתתה, בין עמיד בין לא עמיד זנים מצד מגונה ביותר. עכשיו משלח למדינת הים, מה? אז ממשיך הר"ן את הרעיון שלו ואומר ככה, ולפי דרך זה קרוב לומר, כלומר הוא לא מחליט את זה, כמו קודם שהוא אמר ונראה לי, היה לו פשוט, אלא קרוב לומר, כלומר זה עניין של שיקול הדעת, קרוב לומר. דאיחא דעמיד, יורדים לנכסיו במה שהוא מחויב מתורת צדקה, אפילו שלא בפניו. הוא אומר שמדין צדקה הרי יורדים לנכסי אדם בפניו, זה כבר הוא אמר קודם. במחלוקתו עם הרשב"א, הוא התווכח קודם עם הרשב"א, האם אדם עמיד כופים אותו לתת צדקה או גם יורדים לנכסיו. אז הר"ן אומר שאם אדם עמיד יורדים לנכסיו, במחלוקת צדקה בפניו. עכשיו הוא מחדש שאפילו שלא בפניו יורדים לנכסיו, מצד מה? מצד מגונה ביותר, שאנה נסעדה שהוא רוצה. וכי אמרינן בגמרא, במי שלך מדינת הים, שלא בניו ובנותיו, היינו בדלא עמיד, אז חילוק הגמרא הוא דווקא בלא עמיד, שבלא עמיד, אז הוא גם לא עמיד וגם לא ציווה, שאין הדבר עליו חוב גמור. אז מה הוא רוצה להגיד? אבל עמיד, אז יורדים לנכסה מצד אנן סעדי שהוא רוצה. למה? הרי אמרנו שיש סברה שנותן צדקה במדינת הים. תשובה, הר"ן לשיטתו שהוא הסביר מגונה ביותר. אז אפילו שנותן צדקה במדינת הים, למי נותן במדינת הים צדקה? לכל גופי הצדקה ולכל אנשים עניים במדינת הים. עכשיו, אם ישאלו אותם במדינת הים, תגידי, אתה זוכר שיש לך בנים פה? אתה זוכר אותם בכלל? כן? אתה שם עליהם משהו? לא. אתה לא מתייחס אליהם? הרי בניך קודמים, אני ערך קודמים, בניך קודמים. למה אתה לא שם עליהם? אין לי. אין לך? אתה לא עמיד? אז לא, לא, לא נותנים. אז לכן כל הגמרא מדברת דווקא בלא עמיד. אבל בעמיד, אפילו שהוא עושה במקום אחר, אתמול נדמה לי שרבי אמנואל פרנק שאל את השאלה הזאת תוך כדי הדברים, והוא שאל, מה עוזר נותן צדקה במדינת הים? הלא יש דין קדימה לתת לבניו, זה קדימה. אלא התשובה היא, לכתחילה אם אדם מתייעץ איתנו למי לתת צדקה, אומרים לו יש קדימה. אבל עכשיו הוא לא כאן, הוא לא מתייעץ איתנו, הוא נותן במדינת הים. אז אין לנו רשות לרד לנכסיו, כי הוא נותן שמה. אבל הר"ן אומר לשיטתו, שמי שאינו עושה כן מגונה ביותר, אז הוא אומר, לתת צדקה הוא נותן, אבל מה הוא רוצה להישאר מגונה ביותר? לא יכול להיות. אז כיוון שלפי הר"ן הכפייה בצדקה פה, מצד עומדנה, שמי שעושה כן מגונה ביותר, והר"ן הבין שסברה זו כל כך חזקה, אפילו שאפילו בנשתתה, לכן הוא עובר במעבר חד, סברה זו עוזרת שאפילו מי שנשתתה, אז אפילו בלא עמיד יורדים לנכסיו, אז אומר, אז כן מי שלח למדינת הים, לכל הפחות בעמיד יורדים לנכסיו, לזון בניו ובנותיו, וזה מה שהוא כותב עליו בשורה הבאה. לפי דרך זה קרוב לומר, דאיחא דעמיד יורדים לנכסיו, במה שהוא מחויב מתורת צדקה, אפילו שלא בפניו, לא רק בפניו. וכי אמרינן בגמרא מי שנשלח למדינת הים, אבל לא בניו ובנותיו, היינו בלא עמיד, חילוק הגמרא הוא בלא עמיד, שאין הדבר עליו חוב גמור. אז מי שנשתתה, הוא מסכם את הדברים, מי שנשתתה, מה שאמרתי קודם, אבל גם זה לא עמיד בדין, יורדים לנכסיו, פרנסים, בנה ובנותיו. למה? מגונה ביותר, כיוון שמי שאינו עושה כן, מגונה ביותר, וזה לא היה לו לצוות. אבל הרמב"ם זה לכתב פרק הנזכר משנת מדינת הים, שאין זה לבנה ובנותיו פי שש, אפילו עמיד. אז מה הוא מסכם את הגמרא ואומר? במילה אחת אפשר להסביר את כל הדיון שיש כאן. איפה חילוק הגמרא? בעמיד או בלא עמיד? היו שואלים אותי, הייתי אומר, חילוק הגמרא הוא גם וגם, גם וגם, אבל אף אחד בינתיים לא מצאנו גם וגם, אלא לפי הרמב״ם חילוק הגמרא הוא דווקא בעמיד. כלומר, מי שנשתתה זה מתורת צדקה, וצדקה יודעים לנכסיו דווקא בעמיד, אז חילוק הגמרא הוא דווקא בעמיד. היינו, מי שנשתתה והוא עמיד, נותנים לבניו בגיל שש ודין צדקה. אם הוא לא עמיד, אין דין צדקה. אז לא יודעים לנכסיו, אז גם לא זנים בניו ובנותיו. בא הר"ן ואומר, לא יכול להיות, הרי מי שנשתתה ולא זן המגונה ביותר, אומנם עכשיו הוא שותה, אבל איך הוא רוצה להיות מגונה? אז אנא נוסדה, שאם הוא היה פיקח והיו שואלים אותו, אתה רוצה להיות מגונה ביותר או לא? היה אומר, מה? זה הבנים שלי, זה הילדים שלי, זה החיים שלי, בטח אני רוצה. אז אפילו לא המתזנים, זה לפי הר"ן. וחדש הר"ן לפי זה שבמשך מדינת הים, בעמיד זנים. למה? כי חילוק הגמרא הוא דווקא בלא עמיד. ולפי הרמב״ם חילוק הגמרא הוא דווקא בעמיד. לסיכום במשפט אחד, לרמב״ם חילוק הגמרא בין מי שעלה למדינת הים הוא דווקא בעמיד, אבל בלא עמיד לא. ולפי הר"ן דווקא בלא עמיד חילוק הגמרא, אבל בעמיד לכולי עלמא כן. אפילו במי שעלה למדינת הים. אפילו שאמרנו סברה שהוא נותן שם צדקה, צדקה הוא נותן, אבל בנה ובנותה הוא מגונה ביותר. אז מה? אז לכן לפחות בעמיד, אומר הר"ן שזנים. אז עד כאן ביאור המחלוקות שיש ביניהם. הכל ברור, יש שאלות? כן. כן, אפשר, כן.
כשמשתמשים בהסבר הזה, מגונה ולא מגונה, האם זה שהולך למדינת הים, ולא דואג לא לאשתו ולא לבנה, נותן שם צדקה או לא נותן, והכל. מה מעניין אותו מגונה? מגונה שאנחנו פוסקים, זה מגונה, אנחנו נגן על השם שלך. אין לו שם טוב. אנחנו נגן על הרבה דין, ואנחנו כן ניתן, נמחסר. איזה עניין משפטי, הלכתי, שאנחנו מחליטים שאכפת לאדם הזה מגונה או לא מגונה.
הבנתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אני הייתי מנסח את השאלה שלך בצורה חדה ושואל, זה שהלך למדינת הים, זה לא מגונה ביותר? זה גם מגונה ביותר. הולך למדינת הים, זה מגונה, שהוא עוזב את ארץ ישראל, ומשאיר את אשתו, ולא אכפת לו, ולא אומר כלום, ולא משאיר את בניו, זה גם מגונה. תשובה. יש לך אדם שעוזב את אשתו כי הוא מגונה. מה זה מגונה? הסתכסך איתה, בורח מהבית. זה אדם מגונה. יש לך אדם שאתה כידוע לנו משלו בארץ ישראל הרבה אומות. אז אולי הוא נרדף על ידי המלכות. אולי המלכות מחפשת אותו. לאן מחפשת אותו? אולי הוא מורד במלכות. אולי הוא קורא לעצמאות העם היהודי בארצו. והוא מסית את כולם למרוד במלכות רומא או באנשי בר כוכבא. ואם זה בזמן היוונים נגד אנטיוכוס אפיפנס, אז הוא כאילו היה הרבה עמים שמשלו בארץ ישראל, והיו כל מיני יהודים שעמדו בגבורה על יהדותם, ואולי הוא מבוקש על ידי המלכות, ולכן הוא פתאום נאלץ לברוח, כי אמרו לו, או אתה בורח או החיים שלך בסכנה. ויש לך אדם שהסתבך עם כל מיני נושים, לבא כסף והוא פתאום אין לו להחזיר, ואנושים רוצים אחריו, מאמרים את החיים, אז הוא בורח מסיבות כלכליות. ויש לך אדם שפתאום מזדמן לו איזושהי עבודה במקום אחר. כלומר, אל תלון את חווך שתגיע למקומו. אינני יכול לשפוט את האדם שיצא למדינת הים, אם עצם היציאה שלו בלי להודיע, זה מגונה או לא מגונה, כי לא הייתי שם, לא דיברתי איתו על כל... אבל אני לא בטוח שזה מגונה. עכשיו, אולי מגונה, אולי לא, אבל יש גם אונס, כל מיני אונסים. והאפשרויות הנסיעה והחזרה לא היו כמו היום, ולכן אנו שואלים את עצמנו, יש לו פה נכסים, מה הוא רוצה שנעשה עם הנכסים שיש פה? מה הוא רוצה? האם הוא רוצה לשמור על החבילה הקטנה של הבית שלו, להתנהג איתם נורמלי או לא? אז הר"ן אומר, עומדנה שהוא רוצה להתנהג נורמלי. מה זה נורמלי? שהוא רוצה לתת מנכסיו. מה הוא רוצה לתת? אז מי שנשתתה, אומר הר"ן, הוא רוצה לתת אפילו בלא עמוד. במדינת הים יש רעותה, שהרי הוא לא ציווה, אז הוא רואה לפחות בעמוד, פחות בעמוד הוא כאנן שדה שהוא רוצה, לפי הר"ן. לפי הרמב"ם לא, כי הוא לא ציווה, זה כמו ציווה שלו. אז יש כאן ויכוח באומדנה. אבל למה אדם עוזב, יש הרבה סיבות למה אנשים עזבו לצערנו, כל מיני אנשים, כל מיני משפחות, כל מיני בעיות.
אז אי אפשר. תדאגו לאשתי ולילדים, הוא לא יכול להשאיר.
כן, טוב. יש אנשים, יש כל מיני אנשים. אז בקיצור, אז מה המחלוקת? המחלוקת ביניהם, אז לסיכום, מה יוצא? לפי הר"ן, כל הגמרא מדברת בלא עמיד, ולפי הרמב"ם, גם החילוק הגמרא הוא בעמיד. אבל אמרתי, אפשר להגיד דרך שלישית. מהי דרך השלישית? כיוון שיש סברות לכאן ולכאן, אפשר להגיד דרך שלישית. שחילוק הגמרא יהיה בין בעמיד, בין בלא עמיד. דיינו, שמי שאנחנו במדינת הים, זה כאילו, איך אמר רבי שלמה, למה הוא לא ישיר פתק? תשובה, כנראה הוא לא רוצה, אז גלי דייטה שהוא לא רוצה. אז אם הוא לא רוצה, אז בין עמיד בין לא עמיד, אין זנים. ונישי נשתתה, אפילו לא עמיד זנים, כאילו אפשר לעשות פשרה בין הר"ן לרמב"ם, ולהגיד דרך שלישית, שהסוגיה מדברת בין בעמיד, בין בלא עמיד. אבל לסיכום מצאנו בינתיים, מצאנו שתי דעות, ודרך השלישית תכף נמצא אותה. מי שרצה לשאול בינתיים,
נשאל. ומה להלכה?
הנה, עכשיו אני אגיד להלכה, בדיוק, כן, כן. כן, כן, מתחת לגיל 6 יש תקנת חכמים לזון בניו ובנותיו. מתחת לגיל 6 וגם הנכסים משועבדים, אז מתחת לגיל 6 בטח זנים. מתחת לגיל 6, כן. אז מתחת לגיל 6 בטח זנים. כן. רציתי להוסיף עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת על פי תוספות. תוספות שאלו, על פי הגמרא בקוזיין, איך מדובר, שהוא אישרה או לא אישרה? תוספות שואלים על מי שנשתתה, מה, לפני שהוא נשתתה, הוא היה רגיל לזונם או לא רגיל לזונם? אז אומר התוספות, אם הוא לא היה רגיל לזונם, נפל כל הגמרא, כי הוא לא, הוא כמו שמי שאנחנו במדינת הים, גילה דעתו בזה שהוא לא ציווה, מי שנשתתה קודם, הוא אישרה או לא אישרה לפני שנשתתה? מרתוסות מוכרחים להגיד שגם הולך למדינת הים וגם מי שנשתתה, שניהם לפני שקרה להם הדבר, הם היו זנים. ואז אין ראיה שלילית מהתנהגותה, הם היו זנים. אחד הלך למדינת הים ולא הודיע, סימן שהוא לא רוצה, והנשתתה הוא אין ראיה שהוא לא רוצה, אין ראיה שהוא כן רוצה, אז מסתמה זנים. אז אנחנו רואים שמי שנשתתה זנים את בניו. עכשיו אפשר על זה להציג שאלה. מה יקרה דבר כזה? אדם שנשתתה בדיוק כשהבנים שלו היו בני שש. עד גיל שש הוא היה זן אותם. והוא נשתתה כשהם היו בני שש. האם יש ראיה ממה שהוא היה זן אותם שהוא רוצה לזון אותם?
לא.
מה? לא. למה? כי עד גיל שש הוא בלב הכי חייב, אז אין ראיה שהוא היה רוצה. יש ראיה שהוא לא רוצה לזון אותם?
לא.
גם לא. אם כן, אנחנו שואלים את עצמנו, למה מי שנשתתה זנים? בגלל שקודם הוא היה זן אותם, אז הוא בטח רוצה להמשיך לזון אותם, כמו שהיה קודם, או אנחנו יש לנו עומדנה כללית. כל אדם רוצה לזון את בניו ובנותיו, אפילו למעלה משש שנים. כמובן, לרמב״ם בעמיד ולרן אפילו בלא עמיד. אבל לפי שניהם, השאלה תישאל, מה יהיה, כאילו מה יותר חזק לזון אותם? כשהוא היה זן, מי שנשתתה והם היו בני עשר. אז אומרים, טוב, עד שהוא נשתתה, הוא היה זן אותם, סימן שהוא רצה לזון אותם אפילו בני עשר, אז אחר כך נשתתה, אז נמשיך לזון אותם. זה מילתא דפשיטא, נכון? אבל התוספות לא מדברים על זה, התוספות רק מדברים על מקרה הפוך. התוספות אומרים, אם לא אישרה אותם, התוספות שואלים, אם לא אישרה אותם, כלומר, אם הוא לא זן אותם קודם, אז מה פתאום אתה אומר שהוא רוצה? זאת אומרת, שאם אדם לא זן בניו ובנותיו מגיל שש ואילך, ולא רצה לזון, פתאום אומרים, נשתתה עשה תשובה, עכשיו הוא רוצה לזון. מה פתאום? עד עכשיו הוא לא רצה לזון. אומרת, לפי זה יש לנו, בנשתתה עצמו, שלושה מקרים. איך שלושה מקרים בנשתתה? מקרה אחד שלפני שהוא השתתה הוא גם כן לא זן, מקרה אחד שמי שנשתתה קודם הוא כן היה זן, ומקרה אמצעי שהוא כן היה זן אבל אין ראיה ממה שהוא היה זן, הוא היה זן עד שש שנים ונשתתה. אז מה יהיה הדין בשלושת המקרים למי שנשתתה? במקרה הראשון שמי שנשתתה, נשתתה בגיל שהם היו בני עשר. ומגיל 6 עד 10 הוא כבר לא זן אותם. אומרים, מה? מגונה ביותר? מה אתה לא זן? לא זן, מה תעשו לי? הרי לא קופים. אדם כזה, והוא נשתתה, האם פתאום נתחיל לזן אותו מן חסב? בטח שלא. הרי אמרו התוספות, שאם הוא לא היה מאכיל אותם, איפה אני למד את זה? מדברי התוספות, ששאלו, שאם לא ישרה, פשיטה שלא זנים אותם. אלא סימן שעוסקים כאן בנשתתה, שעד שהוא נשתתה הוא היה זן אותם. וזה מתחלק לשני מקרים. מקרה אחד, שהוא היה זן אותם אפילו למעלה משש, אפילו כשהיו בני שמונה הוא זן אותם. אז מה אנחנו אומרים? הרי הוא היה זן אותם עד גיל שמונה, אז מה אתה רואה? שהוא רוצה לזון אותם. אחר כך הוא השתתה. אז נגיד, מעכשיו הוא לא רוצה, אנן סעדה שהוא רוצה להמשיך. זה דבר יותר פשוט. אבל מה יהיה דבר כזה, שואל רבי קיבגר את השאלה הזאת, מה יהיה, אם הוא באמת, מי שנשתתה היה זן אותם. אבל הוא היה זן אותם, אפשר לקרוא לזה גם מרצונו, וגם שהוא היה מוכרח, הוא זן מרצונו כי עד גיל שש, הוא בלב הכי חייב, וגם הוא רצה לזון. שתיהם, אבל הוא זן אותם. ועכשיו הוא נשתתה, עכשיו הם כבר בני למעלה משש, אז האם זנים אותם? אז אם נגיד שאם הוא זן אותם עד עכשיו, סימן שהוא רוצה לזון אחר כך, זה לא ראיה, עד עכשיו הוא היה זן בגלל שהוא היה חייב, אבל מגיל שש, מי אומר שהוא ירצה לזון? מי אומר? אבל הר"ן אמר מצד שני, שיש עומדנה כללית, מי שאינו עושה כן מגונה ביותר, ולכן זנים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שמי שנשתתה, יכול להיות שתי עומדנות. עומדנה פרטית של האיש הזה, ועומדנה כללית של מגונה ביותר לפי הר"ן. עומדנה פרטית יכול להיות שאם עד עכשיו הוא זן, בטח הוא רוצה להמשיך, זה פשיטה. אבל גם יכול להיות שמה שעד עכשיו הוא היה זן, הוא היה זן עד גיל שש. לא, זה לא ראיה שהוא רוצה לזון, זה פשיטה שהוא חייב. עכשיו זה למעלה מגיל שש. שואל רב עקיבא איגר, האם זנים עכשיו למעלה משש? אומר רב עקיבא איגר שכן. אומר רב עקיבא איגר שכן. מאיפה הראיה שלו שכן? הרמב״ם אומר שבעמיד, מי שנשתתה והוא עמיד, זנים את בניו ובנותיו. עכשיו אני שואל שאלה כזאת מצחיקה. אנחנו כל הזמן מדברים ומנגנים על הכינור, על המיתר הטוב של הכינור. שמי שנשתתה, הוא בטח רוצה לזון, והוא אדם טוב, רק מסכן נשתתה, והוא רוצה לזון. בואו נשאל עוד שאלה. מי שנשתתה הוא אדם עמיד, וקודם הוא היה זן. בוא נגיד, אם קודם הוא לא היה רוצה לזון. מבינים מה שאני שואל? אני אומר, הנשתתה הזה, שהוא בעצם עמיד. לפי הרמב"ם הרי נשתתה זה בעמיד, נכון? אז בעמיד, אנחנו אומרים, הוא בעמיד, יש לו וזה, הוא רוצה לזון. בואו נשאל, הוא רוצה לזון או שלא רוצה לזון? בטח הוא רוצה, הוא זן. מה היה אם היה, לפני שהוא נשתתה, היה אומר, אני לא רוצה לזון. מה, את בלעדיי, כי אם למעלה משש, מה היו אומרים לו? היו דין חסם מדין צדקה, בגלל שבין כך הוא חייב. זאת אומרת, שמה שהוא זן עד עכשיו, באמת הוא זן בלב טוב והכל. אבל זה לא ראיה שיש לו לב טוב, כי עמיד כופים אותו על הצדקה. זאת אומרת, מה שהוא זן עד עכשיו, זה לא מהווה שום ראיה שהוא רוצה לעשות לפני משורת הדין, בגלל שהוא באמת חייב לזונם. נכון? ועכשיו, אז לפי הרמב"ם יוצא שמי שהם נשתתה והוא עמיד, אז זנים אותם הלאה. למה זנים אותם הלאה? הלא אין ראיה ממה שהוא זן אותם עד עכשיו. יוצא שאני מדמה שני מקרים, רב קיבגר מדמה שני מקרים, שבהם לא מוכח מהתנהגותו של אדם שהוא רצה באמת לזון את בניו, באמת. הוא זן אותם, אבל אולי הוא היה מחויב לעשות, לא הייתה לו ברירה. המקרה האחד הוא, עד גיל שש שנים הוא היה זן אותם. זה אפילו בלא עמיד. המקרה השני הוא אדם עמיד. בשני המקרים, איך שלא יהיה, היו יורדים לנכסיו. כי עד גיל שש זה נכסה כל אדם יורדים, ובעמיד קופים על הצדקה. אז שואלו כרגר על הרמב״ם, למה מי שנשתתה יורדים לנכסיו בעמיד, והלא משהו עד עכשיו זן אותם, זה לא ראיה? כי בלאו הכי היו מכריחים אותו. אלא סימן, מה אנחנו רואים? שמי שנשתתה, אנחנו זנים את בניו ובנותיו היום, לא מכוח האומדנה הפרטית שהוא היה זן אותם קודם. לא בגלל זה, אלא בגלל מה? בגלל שיש אומדנה כללית שמסתם הוא רוצה לזון. אבל כמובן, אם קודם הוא לא היה זן אותם, אז זה מקלקל, אם הוא לא יאזן אותם, סימן שהוא לא רוצה, אז אם הוא לא רוצה, אז בטח שלא. יוצא שהדין מתחלק גם כן לשלושה חלקים. מקרה אחד שמקודם הוא לא יאזן, גלי דייטי שהוא לא רוצה לזון, אז אם הוא לא, אז גם עכשיו לא זנים, זה מה שתוספות יקשו. מקרה ב' שקודם הוא היה זן, אבל עם מה שהיה זן, אין ראיה שהוא עשה את זה בלב טוב, כי אולי הוא עשה את זה, כי בלב אחי הוא חייב. וכל שכן במקרה שהוא היה זן כשלא היה חייב, אז מה הרק וגר מסיק למסקנה? שנראה לו שאפילו אם קודם היה זן בגלל שהוא מחויב לזון, ומי שנשתתה, כגון שהם פחות משש, או שהוא עמיד, שבלאו הכי קופים אותו, אז מה? אז אני מחשבה את בנה מכוח האומדנה הכללית. מה הכללית? שמי שאינו עושה כן, הוא מגונה ביותר. זה ההוכחה של רבי עקיבא איגר. טוב, אנחנו סיימנו את הנושא.